השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שלום יוסף בן משה זיכרונו לברכה, הלך לעולמו ביום י"ח מנחם אב תשנ"א, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה ביוטט עמוד ב' ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק הראשון בכף עמוד ב', השיעור היום יהיה 15 דקות. היום הנושא שלנו זה האם אפשר לסכך במחצלת קנים, כלומר כמו סכך לנצח של היום, האם זה כשר או לא. עכשיו ברור לגמרא שמצד אחד אם עשיתי את המחצלת בשביל לשכב עליה, אז ודאי שאסור לסכך בה כי זה מקבל טומאה, ומצד שני אם עשינו את המחצלת מראש בשביל לסכך בה, אז ודאי שמותר לסכך בה כי זה לא מקבל טומאה, כי היא לא נועדה לשכיבה והיא לא נחשבת כלי. כל הדיון שלנו זה בסתם, כלומר כשיש מחצלת שלא ברור למה היא נועדה, אז שם השאלה היא האם אפשר לסכך בה או שלא. לגבי זה אנחנו נחלק את הדיון לשלושה סעיפים, כשבכל אחד מהסעיפים נראה כמה מקורות תנאיים. הנושא של הסעיף הראשון זה התלות בגודל של המחצלת, כשהעיקרון הוא שמחצלת גדולה הייתה בדרך כלל קשה יותר ופחות נוחה, ממילא יש יותר סיכוי שהיא נועדה לסיכוך ולא לשכיבה, ולכן יש יותר סיכוי שיהיה מותר. מחצלת קטנה לעומת זאת הייתה רכה יותר ואולי נועדה לשכיבה, ולכן יש יותר סיכוי שיהיה אסור. זה באופן כללי, אבל בוא נראה את הדעות עצמן. אז לגבי זה נראה קודם כל את המשנה שלנו, ונראה שהמשנה עצמה לא ברורה, ואז נראה דעות באמוראים לגבי המשנה. המשנה מביאה מחלוקת בין תנקמה לרבי אליעזר. נתחיל עם תנקמה. תנקמה בפשטות מדבר על מחצלת גדולה, והוא אומר שאם הוא יעד אותה לשכיבה אז אסור לסכך בה, כמו שאמרנו, ואם הוא יעד לסיכוך אז מותר, כמו שאמרנו. זה תנקמה במשנה. עכשיו לפני שנראה את רבי אליעזר, קודם כל נראה שיש בעיה כבר בתנקמה עצמו, כי הרי תנקמה מדבר רק על המקרים שבו הוא יעד בפירוש את המחצלת לאחד מהדברים, אבל לא ברור מה הדין במחצלת סתם, ולא רק שזה לא ברור, יש גם סתירה, כי הרי מצד אחד תנקמה אמר שאם הוא יעד לשכיבה אז אסור, משמע שאם סתם אז מותר, מצד שני הוא אמר שאם הוא יעד לסיכוך אז מותר, משמע שאם סתם אז אסור, אז תחליט האם בסתם מותר או אסור. זה הקושי בתנקמה, ובשביל לתרץ את זה, הגמרא מחלקת בין מחצלת גדולה לקטנה, כשכמו שאמרנו מקודם, גדולה יותר מותרת מקטנה. כלומר, במחצלת גדולה, אז באמת בסתם זה מותר, אלא אם כן הוא בפירוש יעד את זה לשכיבה. לעומת זאת בקטנה זה להפך, בסתם זה אסור, אלא אם כן בפירוש הוא יעד את זה לסיכוך. אז שוב, בסתם, בגדולה מותר, בקטנה אסור. כך אפשר להסביר את תנקמה. עכשיו איך זה בדיוק נכנס למילים של תנקמה במשנה? בזה יש קצת הבדל בין ההתחלה של הגמרא לבין ההמשך. בהתחלה, במילים לא קשיה, ביוטט עמוד ב', הגמרא פשוט מחלקת את המשפט של תנקמה לשניים. כלומר, בהתחלה כשהוא אמר שרק אם הוא יעד לשכיבה, אז זה אסור, שם הוא דיבר על מחצלת גדולה, משמע שבסתם באמת מותר. אחרי זה, כשתנקמה אמר שאם הוא יעד לסיכוך, אז זה מותר, משמע שבסתם זה אסור, שם הוא דיבר על קטנה. כלומר, שוב, בתחילת המשפט הוא דיבר על גדולה. בסיום המשפט הוא דיבר על קטנה. כך הגמרא בהתחלה מסדרת את זה בתוך הניסוח של תנקמה, אחר כך בהמשך כשרב אומר את אותו עיקרון, אז בשורה הראשונה בכף עמוד א' הוא מסדר את זה במשנה קצת אחרת. הוא אומר שבאמת אצלנו במשנה תנקמה דיבר רק על גדולה, וכך צריך לקרוא את זה. בהתחלה הוא אמר שאם הוא יעד את זה בפירוש לשכיבה, אז זה אסור, משמע שבסתם זה מותר, ומה שהוא אמר אחרי זה שאם הוא יעד את זה לסיכוך, אז זה מותר, ולכאורה משמע שבסתם זה אסור, זאת לא הכוונה. מה שהוא התכוון זה כך, שאם הוא עשה את המחצלת סתם, אז זה נחשב כמו מי שיעד את זה בפירוש לסיכוך, וזה מותר. כלומר, באמת, בגדולה, בסתם, זה מותר. אלה שני הדרכים להכניס את ההסבר הזה לתוך הניסוח של תנקמה במשנה שלנו. בכל אופן זה רק לגבי הניסוח. מה שחשוב לענייננו זה מה תנקמה אומר בפועל. אז שוב, מה תנקמה אומר? אם זה בסתם, אז בגדולה מותר, בקטנה אסור. עד כאן לגבי תנקמה. עכשיו נעבור לרבי אליעזר. רבי אליעזר חולק על תנקמה, והוא אומר בפירוש שאין הבדל בין גדולה לקטנה, ובשניהם, אם הוא יעד לסיכוך זה מותר, אם הוא יעד לשכיבה זה אסור. עכשיו כמובן שכמו בתנקמה, גם את רבי אליעזר אנחנו לא יכולים להבין כפשוטו, כי הרי אם הוא יעד בפירוש כולם מסכימים, כל הנושא כאן זה בסתם, אז אנחנו צריכים להבין מה רבי אליעזר אומר לגבי סתם, ובמה בדיוק הוא חולק על תנקמה. אז לגבי זה יש שתי דעות באמוראים, של רבא ושל רב פאפה. כששוב, קודם כל נזכיר, תנא קמא אומר שבסתם בגדולה מותר, בקטנה אסור, ואז בא רבי אליעזר ואומר שגדולה וקטנה הם שווים, והשאלה היא, האם הוא אומר את זה לכולה או לחומרה. רבא מבין שהוא אומר את זה לכולה, רב פאפה מבין שהוא אומר את זה לחומרה. כלומר, רבא אומר שרבי אליעזר בא לומר שאין הבדל בין גדולה לקטנה, הוא מתכוון שהקטנה היא כמו הגדולה, שבסתם זה לסיכוך וזה מותר. לעומת זאת רב פאפה אומר להפך, שרבי אליעזר אומר שאין הבדל בין גדולה לקטנה, זה אומר שהגדולה היא כמו הקטנה, כלומר שבסתם זה לשכיבה וזה אסור. אז שוב, לפי תנא קמא בסתם, גדולה מותר, קטנה אסור, רבי אליעזר אומר שאין הבדל, אבל לאיזה כיוון? לפי רבא לכולה, שבסתם גם בקטנה מותר, לפי רב פאפה לחומרה, שבסתם גם בגדולה אסור. אלה שתי הדעות בדעת רבי אליעזר, ונראה שאנחנו מקבלים את ההסבר השני, כלומר שרבי אליעזר בא להחמיר גם על גדולה, ולמה? בגלל שתי סיבות שהביא אביי. סיבה אחת זה שהניסוח של רבי אליעזר במשנה זה שהגדולה היא כמו הקטנה, כלומר לחומרה ולא להפך. סיבה שנייה זה שיש ברייתא מפורשת, שהמחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר היא לגבי הגדולה, האם מחמירים גם בה או שלא, אבל לגבי הקטנה כולם מחמירים. עד כאן הדעות במשנה שלנו, שוב לפי תנא קמא בגדולה מותר בקטנה אסור, לפי רבי אליעזר, לפי רבא הוא מקל בשניהם, לפי רב פאפה הוא מחמיר בשניהם, ובשניהם בסתם אסור. ובאמת המסקנה היא כמו רב פאפה, ממילא לפי זה יוצא שבמחצלת קטנה בסתם, לפי כולם אסור. ובחומרה הזאת אנחנו מסיימים את הסעיף הראשון, אבל אל דאגה, בשני הסעיפים הבאים נראה בכל זאת אפשרויות להקל גם בסתם מחצלת קטנה. הסעיף השני מתחיל באמצע עמוד א', והוא מכניס גורם נוסף לשיקולים, וזה לא רק הגודל, אלא גם סוג החיבור בין הקנים של המחצלת. יש חיבור שנקרא גדולה, כלומר כליאה, ויש חיבור שנקרא אריגה. ולגבי זה אומרת הברייתא, גם במחצלת קטנה שאמרנו בסעיף הקודם לפי המסקנה שלפי כולם בסתם זה מיועד לשכיבה וזה אסור, זה דווקא בארוגה. אבל בגדולה, בסתם זה מותר, כי זה מן הסתם לא עשו לשכיבה, כי זה לא נוח, אלא לסיכוך, ולכן זה מותר. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי מתחיל מיד אחרי זה, עדיין באמצע אותה ברייתא, ובסעיף הזה אנחנו נקל עוד יותר, ואנחנו נביא שני מקורות ששם יש דעות שמקלות בסתם מחצלת קנים לגמרי. כלומר, בניגוד לדעות שראינו בסעיף הראשון, שבמחצלת גדולה זה מחלוקת ובקטנה אסור לפי כולם, כאן לעומת זאת אנחנו נביא שני מקורות שבהם יש דעות שמקלות לגמרי בסתם מחצלת קנים וסוברות שמותר לסכך בה. מה המקורות? אז כאמור, יש שני מקורות. המקור הראשון זה הברייתא שאנחנו עדיין נמצאים בה סעיף הקודם, וזה שבהמשך אותה ברייתא, ברייתא מביאה את רבי ישמעאל ברבי יוסי ואת רבי דוסה, שאומרים שמסכחים בסתם מחצלת קנים, לא משנה הגודל, לא משנה סוג ההריגה, בכל מקרה מותר. זה המקור הראשון. עכשיו, עם המקור הזה, יש לנו בעיה קטנה. כי הרגע אמרנו שמי שאומר את זה, זה גם רבי דוסה. עכשיו, על זה הגמרא מקשה בשליש התחתון של עמוד א' ממשנה בעדויות, שאומרת שחוצלות מקבלות טומאת מת, בין לחכמים ובין לרבי דוסה. עכשיו, מה זה חוצלות? אז רב עבדימי אומר שזה סוג של תיק של רועים, שהוא עשוי ממחצלת והוא גם משמש כיכרית, אז ודאי שזה כלי, ואז זה מובן שזה מקבל טומאה, וזה לא קשור לנושא שלנו של מחצלת. אבל ריש לקיש אומר שחוצלות זה מחצלת, ואז לפי ריש לקיש זה קשה. איך רבי דוסה שם אומר שחוצלות מקבלות טומאה, ורבי דוסה אצלנו אמר לפני רגע שאפשר לסכך במחצלת, הרי אם זה מקבל תומה אי אפשר לסכך בזה. עונה הגמרא בשורה השביעית במילים לא קשיה, שזה לא קשה. באמת לפי רבי דוסה, במחצלת רגילה אפשר לסכך, כי לא מקבל תומה. מה ששם בעדויות הוא אמר שזה מקבל תומה, זה מחצלת שיש לה גידנפה, כלומר יש לה שפה מסביבה, כלומר סוג של קיר קטן, ואז ממילא זה כבר הופך לכלי קיבול, ואז ודאי שאי אפשר לסכך בזה. אז כך תרצנו את רבי דוסה, ועד כאן המקור הראשון שבו ראינו שתי דעות שאפשר לסכך בסתם מחצלת קנים, כל עוד אין אותה מחצלת גידנפה. עכשיו רק נעיר בסוג סוגריים, עוד מעט נחזור לאותה משנה של חוצלות, אבל קודם נעבור למקור השני. המקור השני זה בעמוד ב', 7 שורות לפני סוף הפרק, וזה ברייתא שמדברת על בודיה, שגם זה מחצלת קנים, ושם רבי חנינה מספר שזקן אחד וגם רבי יהושע אחיו אמרו לו שמסכחים בבודיה, כלומר מותר לסכך בסתם מחצלת קנים, לא משנה הגודל, אבל מקביל את זה רב חיסטה, כמו שהרגע אמרנו, בתנאי שאין לו גדנפה, כלומר אין לו שפה, והגמרא מביאה ברייתא שאומרת את זה בפירוש, מותר לסכך בבודיה, אלא אם כן יש לבודיה קיר, כלומר שפה. עד כאן שני המקורות שראינו בסעיף השלישי. בסעיף הזה ראינו דעות שמותר לסכך בסתם מחצלת, לא משנה הגודל והסוג, אלא אם כן יש לו גדנפה. בשביל הסעיף הרביעי והאחרון של השיעור, נחזור שוב לאותה משנה בעדויות, בשליש התחתון של עמוד א', ונראה משהו שעוד לא ראינו באותה משנה. כלומר, בינתיים אמרנו באותה משנה שגם רבי דוסה וגם חכמים מסכימים שהחוצלות מקבלות תומת מגע. מה שלא ראינו זה שהם נחלקו האם הם גם מקבלים תומת מדרס. ובזה רבי דוסה אומר שלא, וחכמים אומרים שכן, כי לדעת חכמים זה מיועד גם למשכב. עכשיו, לפי רב אבדימי שמדובר בתיק שמיועד גם לקרית, אז זה לא קשור לנושא שלנו. זה לא מדבר על מחצלת, אלא על תיק, אז נשים את זה בצד. אבל לפי ריש לקי שמדובר בעצם במחצלת, אז זה בעצם שוב מחזיר אותנו לנושא שלנו. שרבי דוסה אומר שאותה מחצלת לא מקבלת תומת מדרס, וכמו שכבר אמרנו, אם אין לה גדנפה, אז גם היא לא מקבלת תומת מגע, וממילא לפי רבי דוסה מותר לסכך בסתם מחצלת, לעומת זאת חכמים שם אומרים שהיא כן מקבלת תומת מדרס, כי לדעתם היא מיועדת לשכיבה, וממילא יוצא שהמחלוקת כאן בין רבי דוסה לחכמים זה כמו המחלוקות שראינו בסעיפים הקודמים, שבמשנה שלנו ראינו דעות שמחמירות בסתם מחצלת, שלפי חכמים מחמירים במחצלת קטנה, לפי רבי לעזר גם במחצלת גדולה, וראינו שרבי דוסה מקל, אז עכשיו אנחנו בעצם רואים את אותה מחלוקת שוב, שרבי דוסה מקל וחכמים מחמירים. עכשיו על זה נוסיף עוד משהו, ובזה נסיים את הנושא של סיכוך במחצלת, שמסביר ריש לקיש שזה תלוי בסוג המחצלת, כי הרי כמו שכבר הסברנו כמה פעמים, כל השאלה היא האם זה מיועד לשכיבה או שלא. ולכן אומר ריש לקיש, המחצלות שהיו מכינים באושה היו רכים, ואנשים היו משתמשים בהם לשכיבה, ממילא לפי כולם הם מקבלים תומת משכב ואסור לסכך בהם. לעומת זאת, המחצלות של טבריה הם היו מאוד קשים ואף אחד לא ישן עליהם, ממילא הם ודאי לא מקבלים תומה לפי כולם. כל המחלוקת בין חכמים לרבי דוסה זה במחצלות של מקומות אחרים שבדרך כלל לא משתמשים בהם לישיבה, ולפעמים בכל זאת מישהו כן עושה את זה, והשאלה היא האם סתם מחצלת כזאת נחשבת כמיועדת לשכיבה או שלא. לפי חכמים זה מיועד לשכיבה, ולכן כמו שראינו בסתם מחצלת אסור לסכך, יכול להיות שהכוונה היא דווקא למחצלת קטנה, כאן זה לא כתוב, לפי רבי דוסה זה לא מיועד לשכיבה ולכן מותר. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי סיכוך במחצלות, ועד כאן עיקר השיעור. בשיעור ראינו ארבעה סעיפים לגבי סתם מחצלת קנים, האם זה מקבל תומת מדרס או שלא, וממילא האם אפשר לסכך בזה, ראינו דעות לכאן ולכאן, ודעה שזה תלוי בגודל, עד כאן עיקר השיעור. עכשיו לסיום נעבור להשלמה משני קטעים שדילגנו עליהם, וזה לגבי מחצלות מחומרים שונים, כלומר לא מחצלת קנים. אז נתחיל במשנה בעדויות שהבאנו בשליש התחתון של עמוד א', מקודם בסעיף השלישי. באותה משנה אמרנו לגבי חוצלות שבין הרבי דוסה ובין החכמים הם מקבלות תומה, כלומר הם מקבלות תומה על ידי מגע. וראינו מחלוקת המוראים מה זה חוצלות, רב עבדימי אמר שזה מזבלי, שזה סוג של תיק שמשמש גם ככרית, וריש לקיש אמר שזה מחצלת. זה מה שראינו בינתיים. עכשיו נוסיף לגבי זה עוד משהו שהגמרא מביאה בשורה השמינית בעמוד ב', שם הגמרא מביאה ברייתא זהה לאותה משנה, חוץ מדבר אחד. אותה ברייתא לא סתם אומרת חוצלות, שזה עשוי מקנים, אלא היא אומרת שאותה משנה נכונה גם לגבי חוצלות שעשויות מחומרים אחרים, כמו שם, גמי, סק, ספירה. כלומר, גם לגבי החוצלות האלו, אנחנו אומרים שני דברים. דבר אחד זה שגם רבי דוסה וגם חכמים מסכימים שמקבלים תומת מגע, כלומר, הם נחשבים לכלי. ודבר שני, שגם בהם הם נחלקו האם הם מקבלים תומת מדרס. לפי רבי דוסה לא, לפי חכמים כן. עכשיו נתייחס לשתי הנקודות האלו בנפרד. לגבי הנקודה הראשונה ששני מסכימים שהם מקבלים תומת מגע כי הם נחשבים לכלי, הגמרא צריכה להסביר למה. כלומר, למה זה נחשב לכלי? וזה כמובן תלוי במה זה בכלל חוצלות, שלפי רב עבדימי זה סוג של תיק קרית, ולפי ריש לקי שזה מחצלת. אז הגמרא מביאה לגבי זה שתי לשנות, כשהמסקנה בסופו של דבר זה שלפי שניהם זה מובן, גם לרב עבדימי וגם לריש לקיש, כי יש שימוש לאותם חוצלות בין אם מדובר בתיק, בין אם מדובר במחצלת, וכרגע הגמרא לא מניחה שיש להם גדנפה, ממילא צריך למצוא שימוש שהוא לא שימוש של כלי קיבול, אלא איזשהו שימוש אחר. מה השימושים? אז אם מדובר בתיק, אז בשם ושל גמי משתמשים בזה לפירות גסים, ובסק וספירה משתמשים לפירות קטנים יותר, כמו קטניות. אם מדובר במחצלת, אז בסק וספירה משתמשים לבילון או לנפות קמח, ובשם וגמי משתמשים בשביל לחסות גיגית של שחר, וממילא כיוון שיש שימוש לפי שני הפירושים, אז לפי שני הפירושים מובן למה זה נחשב כלי וזה מקבל תומה. ההבדל בין שתי הלשנות בגמרא זה רק איזה שיטה הייתה יותר מובנת בהתחלה, ואיזה שיטה היינו צריכים לתרץ. אבל כאמור, בכל מקרה, המסקנה של שתי הלשנות היא אותו דבר, ששתי השיטות מובנות למה אותם דברים מקבלים תומה. עכשיו זה לגבי תומת מגע. לגבי תומת מדרס, זה כאמור מחלוקת, שלפי רבי דוסה זה לא מקבל תומת מדרס, כנראה כי זה לא נוח למשכב, לפי חכמים זה כן.
זה מה שכתוב בברייתא בעמוד ב' לגבי אותם חומרים. עכשיו בואו נראה האם אפשר לסכך באותם חומרים. אז לכאורה לפי כולם אי אפשר, כי כולם הסכימו שהם נחשבים לכלי ומקבלים לפחות תומת מגע, ויש מחלוקת האם גם תומת מדרס. זה בברייתא בעמוד ב', את זה נשווה עכשיו לקטע קצר שדילגנו עליו מברייתא באמצע עמוד א', שם כתוב לגבי מחצלת של גמי, האם אפשר לסכך בה או לא, זה תלוי בגודל. אם היא גדולה אז אפשר, כי לא נוחה לשימוש, אם היא קטנה אז אי אפשר, כי נוחה לשימוש, ואז היא מקבלת תומת מדרס. כלומר, לפי אותה ברייתא, בכל מקרה תומת מגע היא לא מקבלת, ולכן אם היא לא מקבלת תומת מדרס, אז אפשר לסכך. וזה כאמור שונה מהברייתא בעמוד ב'. הגמרא לא מתייחסת להבדל הזה בין שתי הברייתות, לכן לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה לגבי המחצלות מאותם חומרים, ועד כאן ההשלמה, אבל כאמור, לגבי מחצלת קנים, שזה היה עיקר השיעור, לגבי זה ראינו מחלוקת, ויש הרבה מקורות שבזה כן אפשר לסכך.
בזה סיימנו בעזרת השם את הפרק הראשון של מסכת סוכה, הדרן הלך פרק סוכה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא העיקרי היה האם אפשר לסכך בסתם מחצלת קנים, לגבי זה חילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את מחלוקת הנקמה ורבי אליעזר, שתנקמה מחלק בין גדולה לקטנה ורבי אליעזר לא מחלק, וראינו מחלוקת האם זה לכולה או לחומרה, כשהמסקנה היא שזה לחומרה. בסעיף השני אמרנו שגם במחצלת קטנה שאנחנו מחמירים, זה דווקא בערוגה, אבל בגדולה אפשר לסכך. ובסעיף השלישי ראינו דעות שמותר בכל סוג של מחצלת קנים, בתנאי שאין לו גדנפה. ובסעיף הרביעי ראינו מחלוקת בין חכמים לרבי דוסה שם באותה משנה לגבי האם מחצלות מקבלות תומת משכב, שלפי רבי דוסה לא, לפי חכמים כן, ואמרנו שבעצם זה מחלוקת האם אפשר לסכך בהם, וריש לקיש הסביר שזה תלוי איפה ייצרו את המחצלת, והמחלוקת היא בסוג מחצלות כאלה שבדרך כלל לא ישנים עליהם, אבל פה ושם יכול להיות שמישהו כן. השאלה היא האם זה נחשב שמיועד לשכיבה ואז מקבל תומה או שלא.
זה לגבי מחצלת קנים. לגבי מחצלת מחומרים אחרים ראינו הבדל בין עמוד א' לעמוד ב', האם זה תלוי האם זה מחצלת גדולה או קטנה, או שבכל מקרה זה מקבל תומה ואי אפשר. כל הטוב.